רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמה. להיות אימא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה, כולם מככבים בעלילות הספר החדש העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים, בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה. לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
שלום לכולם. נקודת השוויון זאת נקודה אסטרולוגית שבה שני חצאי כדור הארץ מוארים באותו זמן במידה שווה. זה קורה פעמיים בשנה, ונקודת השוויון 365 זה המצב שאני רוצה שנשים וגברים יהיו מוארים, יקבלו את הזרקור בצורה שווה 365 ימים בשנה. וזה נושא התוכנית שלנו, שוויון מגדרי והצעת שוויון מגדרי. כמו שאמר וורן באפט, אני קיבלתי את המסר שהשמיים הם הגבול. האחיות שלי לא פחות טובות ממני, אולי אפילו יותר חכמות ממני, אבל הם נוטבו לכיוון הבית והמשפחה. וכך על ידי החלטה די טיפשית, האנושות נתווה ודאגה בעצם לממש רק מחצית מהפוטנציאל שלה. והכל בעצם התחיל על ידי זה שהעבירו מסרים שונים לבנים ולבנות. אז על ידי העברת מסרים זהים לבנים ולבנות, אנחנו יכולים למצות את מלוא הפוטנציאל של האנושות. וזו המטרה של התוכנית הזאת, לא לחזק נשים. החיזוק נשים הוא אמצעי להשגת המטרה, שזה מיצוי פוטנציאל האנושות, דבר שיעשה טוב לכולנו, גברים ונשים כאחד. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן להזין לתוכנית שלנו ברדיו סול דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il, ולצפות בדרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול, שזמינים בניידים, באייפון ובאנדרואיד. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. ואני רוצה לפתוח בזה שהמציאות עולה על כל דמיון, והלחץ הציבורי שיש היום עוזר מאוד לקדם את השוויון המגדרי. דיברנו על חוק האפוטרופסות ששולל מגבר שמכה או שרוצח או מנסה לרצוח את אשתו, את האפוטרופסות על הילדים שלו. דיברנו על הצעת חוק שעברה לחיוב גברים אלימים בטיפול, ואפילו בית הדין הרבני, לפי דעתי, חשש מהתערבות המחוקק, ושלח את בעלה לשעבר של שירה איסקוב לצינוק כדי שייתן לגט. אפרופו הלכה, עכשיו גם יש הצעות חוק לגברים שרוצים להינשא, או לגברים ונשים שרוצים להינשא בישראל נישואים אזרחיים ולא יכולים לנסוע לחול בגלל הקורונה. אז יש גם שתי הצעות חוק האלה על הפרק. אז בעצם המציאות מובילה לחקיקה שמתאימה לכל התחומים וסוגרת לנו את כל הפינות. היום אנחנו בתחומי החוק והחברה, ואנחנו נדבר היום עם האורחת שלנו, רומי קנבל, עורכת דין רומי קנבל, יושבת ראש מחוז מרכז של לשכת עורכי הדין, אישה רבת תארים, עורכת דין מוצלחת, ואני רוצה לברך אותך ולהודות לך שהגעת אלינו היום, רומי.
שבוע טוב, נורית, אני שמחה להיות איתכם ובתוכנית החשובה כל כך.
אז רומי, אם התחלנו קצת מחוק, אני הייתי שמחה לשמוע ממך דווקא, כמי שמעורבת בהליכים האלה, האם יש איזשהו תחום לדעתך, או תחומים לדעתך, שיש מקום לחוקק חוקים כדי לפתור איזשהם בעיות לא שוויוניות בין גברים לנשים? האם את רואה משהו כזה?
קודם כל, אני אתחיל ואומר שאני חושבת שאנחנו צריכים לטפוח על השכם שלנו כחברה בכל הנוגע לשינוי ולחיזוק מעמד האישה במדינת ישראל. אי אפשר להתעלם מכך. אנחנו בין המדינות באמת שעושות שינוי ומקדמות שוויון. אנחנו ממש בפתחו של יום האישה הבינלאומי, מדינת ישראל משקיעה המון משאבים על מנת לחזק את הנשים במדינת ישראל, אצלנו במחוז ובלשכת עורכי הדין מייחסים ומייחדים שבוע שלם של ממש אזכור וסימת דגש על שבוע, לא יום, שבוע האישה הבינלאומי. תראי, אני שם האזנתי בקשב רב לפתיח שלך, ובין יתר הדברים שהועלו זה אזכור
רומי, אני לא שמעת אותך.
הקשור של שירה איסקוב, שבאמת מהווה דוגמה ומופת להתמודדות עם האלימות הקשה אותה היא חוותה. הדינים היום ובתי הדין הרבניים במהלך השנים והעשור אפילו האחרון מנסים לעשות שינוי מהותי ולתת תחושה לאנשים כי יש להם בית, כי הם יכולים למצוא מזור ופתרון בבתי הדין הרבניים, דבר שבא בשנים הראשונות, בעשורים הראשונים לקום מדינת ישראל הייתה תחושה הפוכה. בתי הדין הרבניים נוהגים ביד קשה בכל מי שמנסה להגן נשים. אני חושבת שזה התחום באמת החשוב ביותר. אני רוצה להדגיש ולהגיד שבתי הדין גם נוהגים ביד קשה כלפי נשים שמנסות להגן הפוך. אחת הקריאות שלי לשבוע האישה הבינלאומי, לחברות שלי, לנשים, זה באמת לא לעשות שימוש בכלים שקיימים על מנת לא לפגוע באחיותינו בכל הנוגע לקידום השוויון והזכויות במדינת ישראל. אם זה בכל הנוגע לתלונות שווא, אם זה בכל הנוגע להגן כחלק מטקטיקה רכושית וכדומה. החקיקה החשובה בעיניי ביותר, בפרט לאור ימי הקורונה, זה באמת לדעתי בתחום הסוציאלי, בכל הנוגע למימון של שהות של ילדים במסגרות החינוכיות, מעבר לשעות החובה, כמו צהרונים וכדומה, נשים לא יכולות לצאת לעבודה, להתקדם, להתפתח, שמבחינת העלות ומול התועלת, מבחינת שווי של העלות להחזיק ילד בצהרונים, זה לא שווה להם לצאת לעבודה. ופה באמת אני קוראת, זה אחד התחומים בעיניי הכי חשובים לחזק בכל הנוגע לעידוד נשים לצאת לעבודה. כי כמו שאנחנו דיברנו, זה נורית, את ואני, לפני התוכנית ובפתיח שלך, אחד הדברים הבעייתיים זה שנשים לוקחות על עצמן את כל העשור הראשון לגידול הילדים על כתפיהן, לרוב. ישנם שלא, אבל לרוב,
אנחנו מדברות בהכללה, אין מה לעשות. אנחנו בכל זאת יכולות לדבר בהכללה.
נכון. דבר שבסופו של דבר פוגע בהתפתחות שלהם. כי אם בגיל 30 אנחנו הופכות לאימהות, 28, ככל שאנחנו מתקדמים עם השנים, הגיל הנישואים נדחה, אנחנו פחות נתקלים בנשים שמתחתנות בגיל 20, אפילו בגיל 23-24, אז להתחיל לפתח את הקריירה בגיל 40, זה משהו שהוא הרבה יותר קשה. אין ספק, בגלל זה אם אני מסתכלת על משהו שאני הייתי שמה את הדגש עליו, זה להשקיע בפיתוח התנאים הסוציאליים לאימהות צעירות לצאת לעבודה, לעודד אותם ללמוד, להתקדם, והפיתוח חייב לבוא במסגרות החוץ ביתיות ובהקלה מבחינת התשלומים.
את מדברת גם בטח על החוק שמכיר בהוצאות של צהרון ומטפלת כהוצאה לצורך הכנסה ומיסוי.
או לחילופין, אני הולכת אפילו יותר רחוק, אני הולכת למקום שכמו שיש חוק חינוך חובה במדינת ישראל, ואין תשלומים בגין הלימודים עד שעה 1-2 בצהריים, אפשר להאריך את זה גם למסגרת תמך לאחר מכן.
שזה יהיה במסגרת החוק חינוך חובה, ומדינה נכון. תסבסד את זה.
נכון, נכון מאוד.
כן, נכון. וגם אני מדברת על, על החינוך מגיל ילקוט, כי בסופו של דבר, אני זוכרת שדיברתי איתך, ואת אמרת שדיברת, אמרת משהו נורא יפה, שבעצם אנחנו שיקוף של מה שינקנו. וזה בדיוק העניין אותי. של חינוך מגיל ינקות, כי אם אתה רואה בבית, אתה רואה בבית אמא עובדת, ואתה רואה בבית אבא עובד, וששניהם אחראים על הכל, ויש חלוקה אמיתית בנטל, אז אתה גם גודל, אם את בת, אז את גודלת להיות כזאת, שאת לא מוכנה לוותר על עצמך, ולוקחת את התפקיד הזאת של האמא בעשר שנים ראשונות. את אומרת, אני ממש את עצמי, ואני גם אהיה אמא, כי זה מה שאני מכירה. זה בעצם מה שנצרב לי במוח. אז זה הכל ביחד.
אני חושבת
שאנחנו
רואים את באמת ההשפעה של עבודה מהבית כלפי נשים, בתקופת הקורונה אני ניקלת בהרבה סיטואציות שקולגות שלי נאלצות לעבוד מהבית, ואתה רואה את השוני מבחינה רגשית, מבחינה נפשית, מבחינת התהליך שעובר על האישה. אז על אחת כמה וכמה בואו נלך לסיטואציה שאישה אפילו לא עובדת מהבית, היא כל כולה עסוקה ולגדל את הילדים, היא לא מפתחת עולמות חדשים, היא לא מפתחת תחומי עניין חדשים, זה יותר מתחים שהם גם לא בריאים לתוך התא המשפחתי, וכמו שאמרת, זה דוגמה אישית לילדים ולדור החדש שמגדלים פה במדינת ישראל.
כן, לגמרי, את יודעת, ראיתי את האח הגדול שבוע שעבר, ואני לא יודעת אם את רואה את זה בערוץ 13, אבל יש שם בחור בשם, היה שם בחור בשם דרור קונטנטו, עכשיו הוא מחוץ לבית האח הגדול קונטנטו, הוא מעצב סמלות, הוא הומוסקסואל, הוא דתי, הוא חילוני, הוא בחור מהמם, והוא פשוט החליט, לא טוב לי, אני עוזב, למרות שהוא מועמד לזכייה, מאוד אהבו אותו, והפרס ממש כבר ממש בעוד חודש ימים, וכולם ביקשו ממנו בדמעות ענין להישאר בבית, כי הם מאוד אוהבים אותו, והוא פשוט החליט, כי הוא הבין ואמר, לא טוב לי יותר, אני לא נמצא במקום שלא טוב לי. וזה דברים שנשים לא מבינות שהן יכולות בכלל. הן לא מבינות שהן יכולות בכלל, כי הן לא ראו את זה בבית. וזה משהו שצריך להשתנות, כמו שאת אומרת, אם צריך לתת חוק חינוך חובה, גם לשעות אחר הצהריים, אז גם מגיל 0 עד 3, כדי שילדים באמת יקבלו את יראו גננת וגנן, יראו חינוך שוויוני ונשיאה שוויונית בנטל, ואז זה גם יצרב להם במוח בצורה כזאת שהם עושים מה שטוב להם, מה שנכון להם.
תראי, נורית, אני לא צופה באופן קבוע בתוכנית האח הגדול. אני חושבת שזו תוכנית שבאמת מדמה סיטואציות שהן קרובות למצבי קיצון, לפעמים בתאים משפחתיים אפילו, תחת לחצים, אז מצבי הקיצון האלה באים לידי ביטוי בתוכנית. אני כן ראיתי פרק אחד שבאמת גרם לי לכתוב פוסט, הפרק הזה שאני צפית בו, זה היה פרק גבורה מברד, השתלט על
לינור. ניסה לשלוט בלינור בהתנהגות שלה, נכון?
לינור, ובעיניי זאת הייתה התנהגות שכולנו כחברה היינו צריכים להוקיע, וגם התוכנית הייתה צריכה להוקיע, אמנם הוא התנצל אחר כך, אבל ראית פה את הפטרוניות הבלתי נסבלת שנהג ברמי כלפי חברתו לתוכנית, וזה דבר שבהחלט אני לא מאשימה רק אותו, אני חושבת שגם לנו כנשים ישנה אחריות מאוד ברורה וגדולה להציב גבולות ברורים, להבהיר מה נכון, מה מותר, ומה אני מאפשרת במערכות יחסים.
נכון מאוד.
וזה שוב מחזיר אותנו לסיטואציה ששורש ההתנהגות שלנו כחברה תמון בחינוך שלנו כילדים, בתמונה שאנחנו רואים כילדים. אני אמרתי לא אחת שמבחינתי לא חשתי שאני צריכה לנפץ ותקרת זכוכית, כי לא גדלתי בבית שחשבתי שתקרת זכוכית. אני ואחיותיי שוות לחי. מעולם לא חשבתי שיש שוני, נהפוך הוא. יש דברים שתמיד אני הייתי יותר חזקה בהם, וקיבלתי את העידוד על החוזק הפרטי שלי, בגידול שלי, כילדה. זה ואחים שלי היו חזקים בתחומים אחרים, ושם בא לידי ביטוי החיזוק ההורי שאנחנו קיבלנו בתוך התא המשפחתי. ולנו יש אחריות מאוד גדולה
להעביר
לגבי של הילדים. אנחנו האימהות מגדלות את הילדים, הרי דיברנו על זה.
נכון.
אז אם נגדל אותם כמאצ'ואים, אז נקבל בסוף גברים מאצ'ואים בחברה. ואם נגדל אותם כילדים שהם שווי זכויות לילדות, ושלא מותר להם להתפרץ, אלא אם הם מתפרצים באגרסיביות, זה משהו שיקבל ביטוי בהתייחסות ההורית שלנו, אז לדעתי דברים יראו אחרת. בואי, נורית, אנחנו נסתכל סביבנו, נראה, בנים הם שובבים, לבנים מותר לדבר ככה, לא צריכות
יש להם לגיטימציה להתנהג ככה. הם מקבלים לגיטימציה
מתוקנת, כדור חדש, לבוא ולהגיד, אנחנו אחריות על החינוך.
נכון מאוד, לכן גם אני מסתכלת על הסצנה הזאת שהייתה עם רמי ורד, והיא נמשכה קצת, היא נמשכה כמה, שני פרקים, די הרבה זמן, השליטה הזאת, ואני חושבת שזה לא משהו שמאפיין רק גברים ונשים, בסיטואציה הזאת זה היה מאוד 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 צורם, וזה יכול לשמש ממש איזשהו שיעור, כדי ללמד את הגננות וללמד את ההורים איך להתנהג ומה הדברים האלה יכולים להוביל, אבל הסיטואציה הזאת בסופו של דבר באמת יכולה להוביל לאלימות נוראית. במקרה הזה זה סוג של שיעור, אבל זה לא אופייני רק לגברים ונשים, זה אופייני לבני אדם בכלל. אם אני, יש לי חברה ששונאת חברה אחרת, ואני אלך וידבר עם החברה האחרת, אז היא תתנהג אליי בדיוק באותה צורה, או שהיא יכולה להתנהג אליי באותה צורה. וזה משהו שמגיל אפס אנחנו צריכים ללמוד את הפלורליזם, את השונות, את היכולת להתנהל עם עוד אנשים, וזה בדיוק קטע של החינוך מיינקות.
אני מסכימה, אני בהחלט מסכימה.
אז אני רוצה שנעשה הפסקה לשיר, נשמע את חווה אלברשטיין, את תלכי בשדה, ואחר כך נחזור, אני רוצה לשוחח איתך קצת על העיסוק שלך, על העבודה שלך, על הייצוג שלך. אז נשמע שיר.
אני
ותלכי בו כהלך אתה ומחשוף ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי הספסת או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק תקירתה ומטר יסיגך טיפותיו הדופקת על כתפי חזך צברך וראשך רענן ותלכי בשדה הרטון וירחב בך השקט כאור בשולי ריחו של התלם נשום ברגוע וראית את השמש בראי השלולית הזהור ופשוטים ופשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע ומותר לאהוב ומותר מותר לאהוב את תלכי בשדה לבדך לא נצרבת בלהט השריפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבב שוב תהיה ענבה ונכנעת כאחד הדשאים כאחד האדם תלכי בשדה לבדך לא נצרבת בלהט השריפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבד שוב תהיה ענבה ונכנעת כאחד הדשאים כאחד האדם
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
רומי, את מייצגת בבית משפט בתיקי גירושין וסכסוכי משפחה. מעבר לבעיה הקשה שאנחנו רואים היום בבתי המשפט, שכל ההלכות הן בבתי משפט לענייני משפחה, אז יש המון, אין הלכות קובעות, כל אחד מחליט מה שהוא רוצה, אז חוסר הוודאות הזאת. האם את רואה איזשהו יחס לא שוויוני מטעם בית המשפט כלפי גברים או נשים, אם יש איזושהי העדפה מתקנת בבתי המשפט?
לא. נורית,
חד
וחלק, לא. אני חושבת שאנחנו יכולים לסמוך על מערכת המשפט שלנו במדינת ישראל, לרבות על בתי הדין הרבניים, כמו שאמרתי, שעברו שינוי מאוד גדול, אין העדפה מתקנת, יש באמת ניסיון לטפל בכל מקרה לגופו. כן, מדינת ישראל עברה שינוי, הפוך, דווקא שוויון בכל הנוגע לחיזוק מעמד האב בתוך גידול, הילדים בתא המשפחתי בתא שמתפרק כתוצאה מהגירושים. אנחנו עברנו לשימוש במונחים הסדרי שעות ולא הסדרי ראייה. אני חושבת שאי אפשר, לא נכון ולא ראוי לדבר על יחס לא שוויוני במערכת המשפט ובמערכת בתי הדין. כמובן, את יודעת, יש כל מקרה לגופו, ואם יש תחושה, ישנה תחושה שמשהו לא
יתנהל
כשורה, אז יש את הערכאות
היום. אתה יודע, דיברתי בתוכנית שעברה עם דוקטור זאב לרר, שדיבר על פרקטיקות מגדריות ועל משטרי הצדקה, שמשמרות את הפרקטיקות האלה בצבא ובארגונים.
אני לא יכולה לומר.
את לא יכולה לומר שאת רואה כאלה דברים.
אני לא שמעתי מה הוא אמר, אבל אני לא יכולה לומר שבמערכת בתי המשפט יש פה איזושהי אפליה, ממש לא. דרך אגב, יש לנו שופטות רבות ומעולות במערכת המשפט, יש לנו נשיאת בית משפט עליון, יש לנו שופטות שהן שופטות בית משפט עליון, נשיאות בתי משפט מחוזי. אני חושבת שאנחנו אנשים יכולות במדינת ישראל לטפוח לעצמנו על השכם.
מבחינה כמותית, שופטים שופטות, יש שוויון?
אני לא יכולה לומר לך מבחינת שופטים שופטות, אני יכולה לומר לך מבחינת עורכות דין ועורכי דין, ישנן יותר עורכות דין במדינת ישראל מאשר עורכי דין.
יפה. שמחה לשמוע. אני רואה שנשים סובלות וסבלו הרבה שנים וממשיכות לסבול מהטרדה מינית ומאונס, והן חוששות להתלונן. לאחרונה, כן, קמו כמה נשים חזקות, אמיצות, שירה איסקוב, שהסכימו לספר את הסיפור בפנים גלויות, והיא נותנת באמת כוח לעוד נשים להיחשף. אבל עדיין הרבה נשים חוששות להיחשף כתוצאה מההתמודדות עם הפרקטיקה המגדרית בחקירה שלהם בבתי המשפט. כאילו שאם את הוטרדת, אז את אשמה. למה לדעתך זה קורה?
אני יכולה לברך על כל אותן נשים באמת אמיצות, מדהימות, חזקות, נהדרות, שבאות ואומרות, אני אחשוף את סיפורי האישי על מנת שנשים אחרות תוכלנה לשאוב כוח ועוצמה מההתנהלות שלנו. שוב, נורית, חלק מחינוך. חלק מחינוך של אל תלכי חשופה והמכנסון יותר מדי קצר וזה לא מחונך, ואמירות של דורות קודמים לגבי אישה שהלכה עם חצאית מיני קצרה, אז היא כבר נתפסה בעיני הציבור הרחב כפרוצה. חינוך שאומר את בעצם גרמת לזה, את הובלת לזה, לא ייתכן ששם גבולות ולא שמרו את הגבולות שלה. אני רק לאחרונה ליוויתי נערה בכל הנוגע לפרשת הכדורגלנים. בואי, זאת סיטואציה שהנערה הזאת קיבלה איומים מאוהדים, מאוהדי כדורגל, איומים על חייה, בני משפחת קיבלו איומים. זאת סיטואציה שלפעמים אתה מעדיף להתכנס בדלת אמותיך ולא להפוך לשגרים. ובאמת אני גאה בחברות שלי, בנשים, אותן נשים שלא התכנסו, אבל אני גם מנגד לא מבקרת את אותן נשים שלא מסוגלות להתמודד עם דעת הקהל, עם התקשורת, עם הביקורת, עם התפיסה החברתית המעוותת.
כן, זה אינדיבידואלי, אי אפשר להילחם בהם, ואי אפשר להאשים אותם, ואי אפשר. השאלה היא בית משפט, כשבה מגיע הסנגור ותוקף את המתלוננת, איפה בית משפט נמצא במקום הזה? האם הוא עוצר את החקירה האכזרית הזאת, אני חייבת לומר?
אני חושבת שגם שירה איסקוב הגיבורה, באמת גיבורה, הביעה חשש וכאב, לעמוד בבית המשפט ולהעיד בתוך בית המשפט על כל מה שהיא חוותה ועברה, לשחזר את זה שוב אל מול פניו של הגרוש שלה.
יד משה.
זה לא פשוט, זה לא פשוט, אבל ומנגד, מערכת המשפט היא מערכת שהכללים בה מאוד מובנים על מנת לשמור על הזכויות הנאשמים עד שדינם לא הוכרע. חלק מהזכות הזאת, זה הזכות לחקור את הנפגעת. סיטואציה לא פשוטה. אני לא הייתי באולם, לא ראיתי, ואני לא יכולה לדעת מה עברה שירה איסקוב, אבל בהחלט אני מניחה ששופטי ישראל מגלים רגישות, ומי שלא מגלה רגישות וחורג מההתנהלות השיפוטית, אני, כמו שאמרתי, בטוחה שהמערכת יודעת לתקן את ההתנהלויות הללו. אבל ככלל, אני סומכת על שופטי ישראל שינהלו את ההליכים בצורה מיטבית, תוך כדי שמירה ורגישות על פרטיות הנחקרת. על מתן העדות, היא לא הייתה נחקרת.
כן. כשמגיע לבית משפט מקרה כזה, אני לא יודעת אם את מכירה, אם ייצגת מקרה כזה של גבר שמתלונן, כנגד כנגד אלימות מגבר אחר, איך היחס אליו? האם יש
גבר הבדל? בין שני גברים או גבר כן, כלפי אשתו?
גבר בין שני גברים או גבר כלפי אשתו?
לא נתקלתי. אבל אז שוב, נורית, אני באמת חושבת שבסופו של דבר, השופט נדרש לראיות שמובאות בפניו, לעדויות שמובאות בפניו, לגרסאות שמובאות בפניו, ואני מניחה ש באמת לא תהיינה אפליה מגדרית כאן בבתי המשפט, ושוב, אם ישנה טעות שבדין, בעובדה, במה שמצג, יש ערכה עתירות, ואני קוראת למי שבדין, שהוא חווה איזושהי פגיעה לערער או להגיש תלונות, זאת אומרת, המערכת יודעת לבקר את עצמה.
אז בואי נדבר רגע על המערכת והתקשורת. זה
התקשורת שהיא רלוונטית וצריך אותה.
אז בואי נדבר רגע על המערכת והתקשורת, כי התקשורת לפחות בשנים האחרונות מאוד מאוד מעורבת במה שקורה בתיקים האלה בבתי המשפט. במקרה הזה של הכדורגלנים, את הצגת את אחת הנפגעות, ואני חושבת שהתקשורת יכולה מאוד להשפיע על השופטים ברמת התת מודע, ברמת הראיות. איך את מסתכלת על זה ומה את מציעה לעשות?
אני מסכימה איתך. בסופו של דבר, בתוך עמנו אנחנו חיים, שופטים יושבים בתוך העם, קוראים עיתונות, חשופים לכתבות, רואים בתקשורת דברים. אני כן מניחה ובטוחה, ואני רוצה להניח שהם יודעים לנטרל את ההשפעה התקשורתית, אבל לדעת כמה זה באמת מנוטרל, אני לא יכולה לדעת. אני יכולה רק לומר שבאמת התקשורת יש לה תפקיד מאוד מאוד מהותי כאן, בסיקור, ואנחנו לעתים חשים שמעבר לסיקור יש גם התערבות. תוך כדי הלכים שנחקרים במשטרה, יוצאות ראיות כאלו או אחרות שמשרתות צד כזה או אחר לתקשורת, והתקשורת נותנת לזה במה ומנצחת ומשפיעה על דעת הקהל. אני הייתי שמחה שהתקשורת באמת הייתה תקשורת מסקרת, גם אם היא תקשורת מסקרת במינון מאוד מאוד אגרסיבי, אפילו לא בפן השלילי, אבל לשמר את תפקיד התקשורת כמי שמביא בפני הקהל את העובדות ופחות כבר מכריע את הדין.
את חושבת שצריך לחוקק איזשהו חוק שקוב שמחייב את התקשורת יותר לסקר ופחות להתערב?
אני חושבת שזה גם, את יודעת, בסופו של דבר צריך להיות מאוד זהירים, כי מדינה דמוקרטית עם מגבלות על תקשורת, זה דבר מאוד מסוכן. צריך למצוא את האיזון ואת הבלמים ואת הבלנסים בין תקשורת מתערבת לתקשורת מסקרת. לא הייתי מתחילה בחקיקות
להכניס את
של בעייתיות של עצמן, כי פגיעה בתקשורת החופשית היא גם פגיעה בכושר, בזכות החופש הביטוי וכדומה, זה עולם שלם שצריך מאוד להיזהר בלגעת בו. זה כן. לא, אל מול זה יש באמת את התחושה של איתים, בתיקים כאלו אחרים, אפילו באי כוח הצדדים, והצדדים עושים שימוש בתקשורת, והתקשורת נותנת לזה במה, על מנת לקדם תהליכים ואג'נדות במקביל לחקירות או לניהול תיק.
צד שני, אנחנו מסתכלים על התקשורת בשנים האחרונות, האינטרנט, הרשתות החברתיות, זה אלמנטים שלא היו בעבר, וזה מאוד מאוד משפיע על מה שקורה היום בפועל, ואני לא בטוחה שזה איזשהו הגבלה של זה תפגע בדמוקרטיה, ובטח לא בחקיקה, ובטח לא בפסיקה של בתי המשפט, כי איכשהו
יכול להיות, אבל בשביל זה, נורית, ברגע שיש משהו שחורג, אז כמובן שניתן לנהל הליך משפטי שיבחן את האם זה חרג או לא חרג. אני אומרת לך שוב, אנחנו צריכים להיזהר מהגבלות של, של, של עולם התקשורת. לא אמרתי שלא ניתן, אבל צריך להיזהר. בעולם דמוקרטי, מקום התקשורת הוא חשוב.
בהחלט, בהחלט. אני מסכימה איתך. את היום יושבת ראש לשכת עורכי הדין מחוז מרכז. מה קורה בלשכה מבחינת ארגון, מבחינת השוויון המגדרי? האם הלשכה פועלת? האם יש שוויון בלשכה? האם הלשכה פועלת לקדם את השוויון המגדרי בקרב הציבור, הציבור כולו?
א', אני חושבת שאנחנו דוגמה בלשכה לגוף, לתאגיד, לאיגוד מקצועי, שבאמת השוויון בין גברים לנשים זה נר לרגליו. אני דוגמה לכך שאני משמשת כיור מחוז השני בגודלו בלשכת עורכי הדין.
בהחלט.
ישנה את חברתי הנהדרת עורכת דין תמי אולמן, שזאת קדנציה שנייה לה, שהיא משמשת כיור מחוז חיפה. לשכת עורכי הדין לא רק מדברת שוויון, אלא עושה שוויון. לפני מספר חודשים חתמנו על אמנה לשוויון הזדמנויות במקומות עבודה. מי שחתם על האמנה, אני בין היתר בין החותמים, זה משרדים גדולים, מכל קשת התחומי עיסוק, אנחנו מדברים את האמנה הזאת, אנחנו פועלים להפנמה שלה, ישנן ועדות רבות שכל מטרתן זה לקדם שוויון מגדרי לשני הצדדים. אנחנו עכשיו, אני מזמינה את כל המאזינים והמאזינות שאנחנו רואים לעקוב אחרי פעילויות הלשכה, בשבוע האישה הבינלאומי, זה לא מבחינתנו יום, זה שבוע שלם, ראש לשכת עורכי הדין, עורך דין אבי חימי, נוהג באופן שוויוני, ונהפוך הוא מעודד פעילות רבה ומרובה בכל ימות השנה, הוא לא צריך את יום האישה הבינלאומי, על מנת לפעול לשוויון מלא, גם במועצה הארצית שאני חברה בה, ישנן נשים רבות דומיננטיות, מובילות, חזקות, אני גאה בלשכה, אני באמת...
אני שמחה לשמוע את זה. אם כבר אנחנו מדברות על לשכה שיש בה באמת שוויון מגדרי, איך את מסתכל, איך את יכולה להגדיר? איזה תכונות נשיות, הרי אנחנו אומרים ש-50% מהפוטנציאל לא ממומש, אבל בלשכה הוא ממומש. מה השינוי שנוצר כתוצאה מהשוויון המגדרי? איזה תכונות באות לידי ביטוי בסיטואציה הזאת?
תראה, אני חושבת שקודם כל, התחום עיסוק שלנו באינרנטיות, זה תחום שבעצם אתה מדברר זכויות, ואתה מייצד שיח בתחומים מסוימים. אז אוטומטית כשאתה בוחר בתחום הזה של עריכת דין, אז זה חלק מהמבנה שלך, מבנה האישיות שלך, ממה שאתה מפתח אצלך, ממה שאתה לומד לחזק אצלך. אז כמו שאנחנו נטען לטובת לקוח או לקוחה, אנחנו גם נטען לטובת עמדות כאלו או אחרות. אני לדוגמה יכולה לומר שבתחום של דיני המשפחה, ישנן עורכות דין רבות מובילות, שמובילות משרדים גדולים, שמייצגות באמת לאורך שנים, והן דוגמה ומופת לקריירה מאוד מאוד גדולה וארוכת שנים, ואני גאה על כך. זה הרבה פעמים אתה רואה שזה תלוי בתחום העיסוק, בתחומי העיסוק.
אני לא יכולה להגיד... מה נשים עושות אחרת, רומי? מה נשים עושות אחרת? מה הופך אותם ל...
אני לא חושבת שזה לעשות אחרת. אני לא חושבת. אני חושבת שנשים מוצאות את עצמן מנהלות טובות, מוצאות את עצמן יכולות לדברר זכויות של אדם אחר. לא סתם יש יותר עורכי דין, עורכי דין בעריכת דין. זאת אומרת שנשים מתחברות לתוך, ואנחנו מעצם מבלדנו, אנחנו מגוננות.
כמו שאמר ז'בוטינסקי, שאנשים הם המנהלות הכי טובות.
נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. וכמו שאנחנו מדברות ומגדלות ותומכות ומלוות את ילדינו, אז אוטומטית השילוב הזה בתחום עריכה הזה מאוד קרוב ומאוד מתאים להתפתחות הטבעית של אישה. אני גם יודעת...
גם תחום יותר תקשורתי. עריכת דין היא תחום יותר תקשורתי, תחום של מילים, תחום של חיבור של אנשים.
נכון, נכון, של רגש, של מילים, של שעות עם לקוח, של הבנה, של אמפתיה, של חמלה.
וזה גם בטח מביא יותר סכסוכים לידי פתרון בגישור או בהסכמים, ולא במלחמות או בבתי משפט.
אני חושבת שעולם הגישור הוא תפס תאוצה מאוד גדולה בעולם המשפט בעשור האחרון. מי כמוך יודעת את זה.
כן.
בטח ובטח בתחום שבו אני עוסקת כעורכת דין שמתמחה בתחום דיני המשפחה והעזבונות והירושות. בסופו של דבר, היתרון בגישור הוא ברור. אתה אדריכל של פסק הדין שלך.
נכון.
חוסר ודאות זה דבר שהוא לא פשוט.
נכון, אבל זה דורש מאנשים באמת להסכים לוותר. להסכים לוותר, והרבה אנשים... נכון, והרבה אנשים...
אתה בגישור לא תצא עם כל תאוותך וידך. נכון. ופשרה היא לא מילה גסה. ועורכי דין שמבינים את זה, גם בסופו של דבר מגיעים למצב שלקוחות יותר מרוצים.
לגמרי, לגמרי. אני גם רואה כשאני מגשרת שאנחנו בעצם לוקחים מצב טעון רגשית, מאוד מאוד טעון רגשית, והופכים אותו לסיטואציה שאפשר להבין אותה, מרמת הרגש לרמת העבודה, ההבנה, וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו נעצור שנייה להפסקת שיר, אנחנו נקשיב לקרן פלס, בת לי פתאום.
זו כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום בקצה היום לנשים כמו תמימות כמוני, כמעט שקעתי, אבל את באת לי פתאום.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
רומי, זה נשמע כאילו במקום שאת נמצאת בו, לשכת עורכי הדין, בתי המשפט, כאילו השוויון המגדרי כבר נמצא, אבל בפועל אחוזים בודדים של נשים באמת נמצאות בעמדות מפתח ובעמדות עמדות השפעה. אז איך אנחנו יכולים להביא יותר נשים למעורבות ציבורית ולתפקידים, תפקידי מפתח?
תראי, נורית, יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות. זה לא מה שעד עכשיו אמרתי ודיברנו עליו, וכמו שאמרתי, אנחנו יכולים לתפוח על עצמנו, על השכם, כחברה, כמדינה צעירה, ולבוא ולהגיד, עשינו כברת דרך מאוד גדולה. זה לא אומר שאין עוד עבודה רבה לפנינו. קודם כל, אני חושבת שאנחנו כנשים צריכות לעודד העסקה נשית, צריכות לעודד חיזוק נשי בכל התחומים. הרי אם הגענו לעמדות מפתח, אז גם אנחנו צריכות לדברר ולחזק את חברותינו. כמו שאצלי בוועד המחוז, בסיעה, יש לנו רוחות דין חזקות, נפלאות, נהדרות, שהן חלק בלתי נפרד מוועד המחוז ומהסיעה. זה דבר אחד. דבר שני, לא להפסיק כל הזמן לדבר שוויון. כל הזמן להזכיר ולהעלות את זה לסדר לדיון הציבורי, כמו שאנחנו עושות עכשיו, נורית, את ואני,
כן.
מעלות את זה לסדר היום הציבורי, כל אחת בחלקת האלוהים הקטנה שלה. ומעבר לזה, כן, כמו ששאלת אותי ושאלה מאוד נכונה, איזה שינויים חקיקתיים צריכים לעשות במדינה שלנו, על מנת ליצור סיטואציה שנשים שלא בכוחן לעשות את זה בתוך התא המשפחתי, יקבלו זריקת עידוד ותמיכה חיצונית. בוא נדבר סיטואציה של זוג צעיר, עם שני ילדים קטנים, גבר עובד כשכיר, מתפרנס, האישה מעוניינת לצאת לעבודה, ואז בניתוח הכלכלי שנוצר בתוך התא המשפחתי, בעצם מתגלה שלא שווה שמישה תצא לעבודה, כי אם היא תצא לעבודה ולשלם מעונות וגני ילדים, יעלה ככה וככה, וההכנסה שלה אולי תהיה פחותה מזה, אז אוטומטית הבעל, שמסתכל בראייה הכלכלית, ואולי גם האישה, יגידו לא שווה.
אולי זו הבעיה שאנחנו מסתכלים על הדברים רק בראייה הכלכלית, ובסוף הראייה הכלכלית
היא... בשביל זה אנחנו לא יכולים להגיד לה, אל תסתכלי בראייה הכלכלית, כי הראייה הכלכלית לזוג צעיר זה דבר שהוא חשוב, ואנחנו גם מחנכים לראייה כלכלית, אנחנו צריכים להקל על הסיטואציה הכלכלית, על מנת לאפשר לאישה שמעוניינת בגילאים מסוימים לצאת לעבודה, לתת לה הטבות ולתת לה הקלות, וזה דבר שהוא חשוב ומבורך, ואנחנו מדינה שכן יכולה לאפשר את זה, וכן יכולה לעודד את זה, ועם במהלך השנים, ישנם תקציבים שהלכו X תקציב מתקציב המדינה לכל מיני תחומים נוספים, והוזנחו התחומים הללו של השוויון, של המלחמה באלימות במשפחה. זה דברים שכן צריך להפנות אליהם את התקציב. לא רק תחומים שהם קואליציוניים, אלא גם תחומים שהם מעצבים את מדינת ישראל ואיך שהיא תיראה בעשור הבא, בעשורים הבאים.
רומי, מה עם פוליטיקה? מה דעתך לשנות את הדבר הזה מהכנסת?
אני יכולה לומר לך אני שומעת את זה לא אחת, אבל לא. אני אוהבת את תחום העשייה, את תחום ההתנדבות, אני אוהבת את מה שאני עושה, אני אוהבת את התחום שאני עוסקת בו, את הקריירה שלי, את המשרד שלי, את הלקוחות שלי. אני בהחלט חושבת שאנחנו צריכים שינוי ויותר נשים, אבל כל אחת צריכה להיות בתחום שמתאים לה, שהיא אוהבת, ושמחזק ומצמיח אותה.
אני איתך. מה שאת בוחרת, זה מה שמקובל עליי. אני כל הזמן אומרת, צריך לבחור, אבל גם הבחירות שלנו הן קצת מעוותות, כי אם החינוך הוא כזה, אז זה מה שנצרב לנו במוח. אני בדיוק אני לפעמים יש לי תובנות כשאני ישנה, כאילו מתעוררת בבוקר. אז נזכרתי, כשלמדתי תואר ראשון בביולוגיה, אני חושבת, או אפילו בתיכון למדתי על הכלבים של פבלוב, על ההתניה הקלאסית, על זה שכשהכלבים רואים אוכל, המערכת עיכול שלהם מתחילה לפעול בלוטות הרוק, וכשהוא צלצל בפעמון לפני שהוא נתן להם אוכל במשך כמה פעמים, אז הכלבים למדו שברגע שהם שומעים צלצול של פעמון, אז כל המערכת מתחילה לעבוד, עוד בכלל שהם ראו את האוכל, או גם אם הם לא קיבלו אוכל. ואנחנו בעצם גדלים עם ההתניות הקלאסיות האלה, וזה בעצם משהו שמשנה, ככה בעצם נוצרת המודעות שלנו. אנחנו, כמו שאמר אריסטו, אנחנו נולדים ממוח טבולה רסה, הכל ריק, ומה שאנחנו רואים, זה בעצם ההתניות הקלאסיות שנצרבות במוח, וזה מה שקורה. ואחר כך כשאנחנו בוחרים או בוחרות את הבחירה שלנו, זה בהתאם למה שקלטנו שהיינו קטנים, בהתאם להתניה הקלאסית הזאת שאנחנו מכירים. בגלל זה אני כל הזמן אומרת, חינוך מינקות זה לא בית ספר, זה לא גן, זה באמת, כמו שאת אומרת, מה שאנחנו יונקים מגיל אפס, זה מה שאנחנו רואים, וזה מה שאנחנו אחר כך מממשים. אז
חלוטין. יש לנו דבר משותף, גם אני למדתי ביולוגיה בבית הספר, אחת ההרחבות המובילות שלי הייתה ביולוגיה, כימיה.
אני תמיד רציתי להבין את נפש האדם, וחשבתי שבביולוגיה אני אמצא את התשובות. אז עשיתי תואר ראשון במכון ויצמן, חקרתי את חקר הדיכאון, ואז גיליתי שפשוט לא יודעים. יודעים שאם נפגע פה אזור מסוים, אז משהו אחר נפגע, אבל לא יודעים מה הנפש. ואז עברתי ללמוד משפטים, ואחר כך רק הגיעו התובנות וכל הידיעות של נפש האדם, איך היא בנויה, מה... איך הכל קורה, איך המודעות נוצרת. ומפה אני אומרת שמאוד מאוד חשוב לשנות את המודעות כבר מגיל אפס, כי זה הגיל שהכל פשוט קורה לבד לפי כל המחקרים. אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, שאלה אישית. מאיפה, את יודעת, אומרים שציפור שיושבת על ענף, אף פעם לא מפחדת שהענף שעליו היא יושבת יישבר, כי הציפור מאמינה בכנפיים שלה ולא בענף. מה נתן את העוצמות לכנפיים שלך?
שמי, זאת השאלה הכי פשוטה ששאלת אותי, והתשובה הקבועה שאני אומרת, גדלתי בבית עם אימא מדהימה, אישה נהדרת, שמצד אחד כל החיים נתנה לנו את הביטחון שהיא שם בשבילנו, שאנחנו מסוגלים למה שאנחנו רוצים, שאנחנו אין גבולות מבחינת לאן אנחנו יכולים להגיע, ותמיד, תמיד, תמיד, בסוף, אנחנו נוכל להניח את הראש, ויהיה לנו את הרשת ביטחון, כי אני חושבת שזה כמו שאתה קופץ על טרמפולינה, אתה לא מהסס כשאתה עולה למתקן הטרמפולינה, כי אתה יודע בסוף שתהיה הרשת למטה, והיא תעצור אותך, והיא תשמור עליך, והיא תגן עליך, גם אם תיפול. וזאת אימא שלי בעבורי. אני יכולה לתת לך דוגמה, שלפני כמה שנים הגעתי לבית המשפט העליון, בתיק, לא כמה שנים, שנה וחצי מאז שנבחרתי, יום לפני הבחירות, המתמודד מולי הגיש ערעור לבית המשפט העליון על הזכות שלי והיכולת שלי הטכנית או אפילו המהותית להיבחר, וזה היה כמה שעות לפני הבחירות. והייתי בדרך, ואבי נפטר, אז ביקרתי בקברו, ואמא שלי בדיוק התקשרה אליי, ואמרה לי, תקשיבי, טוב, את, בכל פעם שנוסעת לבית המשפט העליון, או לבית המשפט המחוזי, בעבור לקוח, את נלחמת, ואת מאפסת אותו, ואת נוסחת בו ביטחון, ואת היום צריכה להגיע, אם לא הביטחון, לבית המשפט העליון, את תנצחי, והכל יהיה בסדר, ואת לא צריכה, וגם אם התוצאה לא תהיה כמו התוצאה שאת רוצה שתהיה, זה בסדר, ככה מתפתחים בעולם, וככה גדלים, ותאמיני בעצמך, ולא הייתי צריכה יותר מזה. נכנסתי לאולם עם חיוך, רגועה, ידעתי שמה שצריך לקרות יקרה, האמנתי בעצמי, האמנתי בטיעונים שלי, ואני חושבת שברגע שאמא שלי אמרה, אני אוהבת אותך, אני גאה בך, את תמיד תהיה אהובה, ואנחנו פה בשבילך כמשפחה, זה מה שצריך, הכי חשוב. בסוף, שיאמינו בך, לא משנה באיזה גיל אתה, ובאיזה שלב בחיים אתה נמצא, ולדעת שאתה מסתכל אחורה, יש מי שמחכה לחבק אותך.
אז אני רוצה לסיים בנימה אופטימית זאת, הכל אפשרי. האמת שאנשים שאני מראיינת פה וגברים, אז כולם יצאו באמת מנקודת המבט הזאת שהכל אפשרי, וזה מוכיח את עצמו. ואני באמת מאחלת לכל הילדים, אמאות מעוררות השראה כמו אמא שלך, ובאמת להבין שהשמיים הם הגבול עבור כולנו, וכל אחד עם היכולות שלו והאיכויות שלו יכול להשיג כל מה שהוא רוצה. אז אני ממש מודה לך, עורכת דין רומי קנבל, שהיית איתנו פה היום, ושיתפת אותנו מנקודת המבט שלך לגבי שוויון המגדרי, ואיך אנחנו יכולים להאיץ אותו. ואני רוצה להודות לטכנאי שלנו, המתוק, סביון, ססון, ואחרינו שרית מזוז אל חי בתוכנית להתחבר לעצמך, הכל על בריאות טבעית. ונסיים עם שיר איך אפשר שלא, ג'יין בורדו. להתראות.
תודה נורית, תודה רבה לך, ובאמת יישר כוח על הבמה ועל באמת חיזוק לשוויון המגדרי במדינת ישראל.
תודה, להתראות.